הגענו לדף ג' עמוד ב' בהלכה ד', אף על פי שאמרו הם משכינים נשים ועבדים וקטנים, אם שקלו מקבלים מידן. למרות שנשים, עבדים וקטנים בעצם פטור ממחצית השקל, אם נתנו, מקבלים מידן. אבל עובד כוכבים והקוטי ששקלו, אם גוי נתן מחצית השקל, דרשו חכמים מהפסוקים שלא מקבלים מידם, וגם קוטי אותו דבר. קוטי זה מארץ קוטה, שמלך אשור הביא אחרי שגלו את עשרת השבטים, ואחרי שהקדוש ברוך הוא שילח בהם עריות, הם התגיירו. נחלקו התנאים האם הם היו גיירי עריות, כלומר הגיעו לא תקף, או גיירי אמת. ונראה עוד בזה בגמרא כאן. בכל אופן, גם קוטי ששקן מחצית השקל לא מקבלים מידו. וכן אין מקבלים מידם קני זווין, קני זוות וקני יולדות, שזה קורבנות העוף שמביאים זווים, זוות, יולדות, לא מקבלים מהם, כלומר מהנוכרים, ויכורה פה גם הקוטים, אנחנו נראה בגמרא יותר ברור על זה, וגם חטאות ואשמות, גם קורבן חטאת וגם אשם, שהיה אפשר לחשוב שאולי אם גוי עבר על אחת מהמצוות שגם בני נוח נצטוו, באופן שאצל ישראל יש חיוב חטאת או אשם, אז אולי גם גוי נקבל ממנו, אבל לא מקבלים ממנו. איזה קורבנות כן מקבלים מגוי? אבל נדרים ונדבות מקבלים מידם. וזה הכלל, כל שנידר ונידב, כל דבר שאין חובה להביא אותו, אלא מביאים אותו בנדר ובנדבה, להקריב אותו על המזבח, אז מקבלים מידם. אבל כל שאין נידר ונידב, אין מקבלים מידם. יש פה שני דברים, גם דבר שאין נידר ונידב, להיקרב על המזבח, לא מקבלים מידם, אבל אם דבר נידר ונידב, כלומר התנדב להביא משהו לבדק הבית, לא למזבח, אז גם לא מקבלים מידם. וזה לומדים, זה מה שכתוב בהמשך המשנה פה, וכן הוא מפורש על ידי עזרה שנאמר, כאשר הקוטים שלחו לומר לעם ישראל שמוצאים לסייע בבניין בית שני, אז עזרה השיב להם לא לכם ולנו לבנות בית לאלוקנו, כלומר אנחנו לא בונים כאן בשותפות, הרי שגם גויים גם קוטים לא יכולים ליטול חלק בבניין בית המקדש, כלומר בדק הבית, אפילו בנדבה. עוד לא אנחנו לומדים כאן, ואלו שחייבים בכלבון. מה זה כלבון? כלבון זה תוספת של דבר מה שמוסיפים למחצית השקל. נחלקו הראשונים למה בדיוק צריך להוסיף את זה. הרמב״ם מסביר שחכמים תקנו להוסיף כלבון כשכר עבור החלפת המעות. הרבה אנשים היו נותנים סלע, כלומר שקל שלם, והיה צריך לפרוט את זה לחצאי שקל, ועבור שכר הטרחה הזאת מוסיפים משהו מסוים, יש אמור שזה 1 חלקי 12 ממחצית השקל, יש אמורים 1 חלקי 24, זה הכלבון. בכל אופן, אלו שחייבים בכלבון, לוויים וישראלים וגירים ועבדים משוחררים, כל אלו חייבים כמובן ממחצית השקל, וממשכנים אותם לכך, כפי שראינו בדף הקודם, לכן גם חייבים להוסיף את הכלבון, אבל לא כהנים, כי לא ממשכנים אותם לכך, ולא נשים ועבדים וקטנים, שהם פטורים, אז גם אם החליטו לתת, הם לא צריכים לתת כלבון. מי ששוקל על ידי כהן, על ידי אישה, על ידי עבד, על ידי קטן, כלומר הוא שוקל, מי שנותן מחצית השקל עבורם, פטור מלתת כלבון. מדוע? כי נותן עבור מי שבעצם פטור ממחצית השקל. ואם שקל על ידו ועל יד חברו, אם נותן שקל שלם עבור עצמו ועבור מישהו אחר, אז חייב בכלבון אחד, מספיק להוסיף כלבון אחד. רבי מאיר אומר שני כלבונות, כי לפי רבי מאיר כל אדם חייב להוסיף כלבון על המחצית השקל שלו, ולכן פה גם במקרה זה שמוסיף שקל שלם, הוא צריך להוסיף שני כלבונות. הנותן סלע ונותן שקל, מי שנותן להקטע סלע שלם, כלומר שתי מחצי השקל בעצם, אבל בצורת סלע, ונוטל שקל, בגלל זה מקבל חצי סלע, עודף, אז חייב שני כלבונות, לא רק אחד. והגמרא תדון בדיוק האם החלק הזה של המשנה זה לפי רבי מאיר, או לפי תנא קמא. והמשניות מסתיימות פה במקרים נוספים, השוקל על ידי עני, ועל ידי שכנו, ועל ידי בן עירו, כלומר הוא אדם נותן עבור אחד מאלו, פטור. למה? כי נתן מחצית השקל עבור אדם אחר במתנה. ולכן הוא פטור מלתת כלבון. אבל מלבן, אם זה היה בהלוואה, אז חייב בכלבון. האחים השותפים, אם יש אחים שהם שותפים, כשהם חייבים בכלבון, מתי הם חייבים בכלבון? כלומר, הם שוקלים יחד, כלומר, הם חילקו את הנכסים שנפלו להם בירושה מאבא שלהם, וחזרו והשתתפו בהם. אז במקרה זה חייבים בכלבון, אבל פטורים מעשר בהמה. מעשר בהמה לא נותנים אם זה בשותפות, ואילו הכלל הוא, אם חייבים במעשר בהמה, הם לא חילקו את הירושה ביניהם, אז הם פטורים מהכלבון כששוקלים יחד, כי עדיין זה נחשב הירושה כנכסי האבא. והאב השוקל עבור שני בניו, הוא פטור מכלבון. כמה הוא כלבון? כמו שאמרנו, מה הכסף? ודיבר רבי מאיר, וחכמים אומרים חצי מה הכסף, זה מה שלמדנו האם זה 1 חלקי 12 או 1 חלקי 24. אומרת הגמרא, למדו במשנה אף לפי שאמרו אין ממשכנים קטנים, אבל אם שקלו אז מקבלים מידם. אומרת הגמרא, הלתבוע משמע שעניין של לתבוע לא טובים, רק אם נתנו אז מקבלים מידם. אבל למדנו כבר בראשון של המשנה, דייקנו בדיוק הפוך, אחר אדמה טובים. הרי בדף הקודם למדנו שאדרבה, טובים. אחר אדמה אין טובים. אלא כפי שראינו גם שם כבר יש חילוק תלוי באיזה קטן מדובר. כאן בהביא שתי שערות, ומכיוון שהוא הביא שתי שערות טובים לשלם מחצי השקל, ואילו כאן בסיפה מדובר שלא הביא שתי שערות, ולכן הוא לא חייב אפילו מדי רבנן להביא מחצי השקל. למדנו בראש של המשנה שהנוכרי והקוטי אם שקלו לא מקבלים מהם. וגם למדנו שלא מקבלים מידם, קיני זווים וקיני זוות וכו'. אומרת גמרא, אמר ריבה, תפתור כמאן דאמר קוטי כנוכרי. המשנה שלנו סוברת, כמאן דאמר קוטי בעצם גרי עריות, ולכן הוא נחשב כגוי. תתפלגים לחלקו בזה התנאים, קוטי כנוכרי דיבר רבי, רבן שאומר גמליאל אומר, קוטי כישראל לכל דבר. אבל רבי לזר חולק על זה, אומר לא. מתנית בנוכרים, הבקוטים לא. הסיפה של המשנה, מה שכתוב, אין מקבלים אדם וכו', מדובר דווקא בנוכרים, לא בקוטים. בקוטים יכול להיות שלא. קוטים יכול להיות שהמשנה שלנו סוברת שקוטים הם גרי אמת. לכן מה שכתוב שלא מקבלים זווים, כנאי זוות וכו', זה רק לגבי גויים. וככה גם למדנו בברייתא ותנא כן. אדם לרבות את הגרים, מכם להוציא את המומרים, כתוב בפורש. אדם כי יקים מכם קורבן וכו', אדם בא לרבות את הגרים, גם גרים נותנים קורבנות, מכם להוציא את המומרים. מי לא יכול להביא קורבן? מומרים, אבל קוטים יכולים. אבל הגמרא אומרת, מתנית פליגל רבי לזר, המשנה שלנו עצמה חולקת רבי לזר, היא כתוב במפורש במשנה, אין מקבלים מידם קינים, זווים וזוות וקיני יולדות וכו'. וכי יש קיני זווים וזוות בנוכרים, האם בכלל שייך שקיני זוות יהיה אצל נוכרים? זה לא שייך, זה לא קשור קיני זיווה לנוכרים. לכן מה הקשר? ברור שמדובר פה על קוטים בסיפה. אבל באמת גמר לפי זה קשה, רישה בנוכרים, בהתחלה דיברנו על נוכרים, והסיפה עוסק רק בקוטים, לא בנוכרים גם כן, אומרת מה כן, ככה זה כן, הוא רישה בנוכרים, וסיפה בקוטים. לכן ממילא הסיפה עוסקת בקוטים, שלא מקבלים ידם קיני זווים וזוות, שכמובן זה בעצם הדיון פה, שלמרות שהיה אפשר לחשוב ששייך אצלם קיני זווים וזוות, לא מקבלים מידם. למדו במשנה שלא מקבלים תרומות מהגויים לצורך בדק הבית. אמר רבי יוחנן בתחילה, אין מקבלים מהן לא דבר מסוים ולא דבר שאינו מסוים. כלומר, בתחילת הבנייה של בית המקדש, לא מקבלים מהנוכרים, מהגויים, שום דבר. לא דבר מסוים, שזה דבר חשוב וניכר, וגם לא דבר שלא מסוים. מדוע חוששים שמה התרומות האלה לבית המקדש, זה בא להרפות את הבונים שמי שבונה בית המקדש. יגידו, סומכים עליהם, בתוך כך בסוף יבטלו את הבנייה. אבל בסוף, אחרי שנגמר בניין בית המקדש, וזה רק לחיזוק הבית, בדק הבית, אז מקבלים מהם דבר שאינו מסוים, מותר לקבל דבר שלא ניכר לעין, אבל לא מקבלים דבר מסוים, דבר חשוב ניכר לעין. רבי שמעון בן לקיש אמר, בין בתחילה ובסוף לא מקבלים מהם לא דבר מסוים ולא דבר שאינו מסוים. רבי שלקיש חולק הרבי יוחנן ואומר, בכל מקרה לא מקבלים תרומות לבדק הבית למיגויים. מתנית הפליגה, אומרת מה מתנית הפליגה, הרבי יוחנן, לכאורה הברייתא חולקת הרבי יוחנן, כתוב אין מקבלים מהם הקדש בין דבר לבדק הבית, ואין פה שום חילוק בין תחילה, בסוף, דבר מסוים לדבר שאינו מסוים. אבל הגמרא מיישבת, אומרת מה פטור לה, בין בתחילה ובסוף, אפשר להגיד שום דבר בין בתחילה ובסוף ולבד דבר מסוים, אפשר להגיד שכל מה שהברייתא דיברה, זה רק דבר ניכר לעין. ופטור לה בתחילה, אפשר להגיד שמדובר על תחילת הבנייה, כמו שלמדנו, שאפילו מעוטב יוליכן למען המלך, ים המלך, כלומר אפילו נוכרי נדב את, התנדב והביא כסף, אם זה תחילת הבנייה, זורקים לים המלך. אפשר לפתור את הסתירה הזו כביכול מהברייתא בשני אופנים. למדנו שלדעת רבי שמעון בן לקיש, בין בתחילה בין בסוף, הם מקבלים מהם לא דבר מסוים וכו'. הגמרא מקשה על זה מתנית הפליגל רבי שמעון בן לקיש, לכאורה המשנה במערכין, חולק לריש לקיש, לטעני, כתוב שם, הכל שווין שנודרים ונדרים. יש שם מחלוקת בין רבי מאיר וחכמים, בדין נדרי ערכים בגויים. בכל אופן, כאן רוצים להגיד ששניהם מסכימים שם, נדרי דמים של גויים קיימים בין אם אמרו דמי פלוני עליי זה נודרים, כלומר דמי פלוני של גוי עליי, או דמי נוכרי פלוני עליי נדרים. בין אמרו כך או כך, כלומר אם הגוי אומר דמי פלוני עליי, או אמרו דמי נוכרי פלוני עליי, זה כולם מסכימים שאכן מדובר פה הנדר ונדבה אפשר להביא, ולכאורה סתם נדר ונדבה הולך לבדק הבית. ואתה אמרת הרי שלה כשלא מקבלים לבדק הבית שום דבר מנוכרים. עומד כמו פתור לה בעולה, אפשר מדובר פה בעולה, כלומר
מדובר על מצב כזה, שאם נדר, הגוי, עולה, מקריבים אותה. אומרת, זה יפה, נודרים, ניחה, נודרים. זה עולה, אבל נדרים עולה, מה? מה הכוונה? אנחנו, אם אנחנו נדיר אותו, כלומר, האם הגוי יקשיב לנו, יביא עולה, אם אנחנו נגיד, הוא צריך להביא עולה? לא שייך. אלא צריך לומר שנדרים הכוונה כך. כשאמר ישראל, הרי עליי עולה, הגוי שמע את זה, ואז הוא אמר, מה שאמר זה עליי. התחייב בנדר אחרי שהוא שמע שישראל אמר, הרי עליי עולה. וזה זה הכוונה נדרים. כך אפשר להסביר נודרים ונדרים, שאין הכוונה שהולך לבדק הבית, אלא הכוונה שמקבלים מהם קורבן עולה. אומרת הגמרא, אם פירשנו שנודרים הכוונה מקבלים מהם קורבן עולה, אומרת הגמרא, ואינו מביא מו נסחים, הנוכרי שמביא קורבן עולה לא מביא אינו נסחים? ודאי שכן. אם כך, מותר נסחים לא לכלי שרת עינון. הרי לכאורה, מותר הכסף שנשאר, הדמים שנשאר מהנסחים, הולך לקנות כלי שרת. נמצא שבסוף השבר הנוכרי מביא דבר שאינו מסוים, זה הגרסה הנכונה פה, כלומר, הוא מביא מותר נסחים, מגיע לבדק הבית. הרי זה סתירה למה שאמר רבי שמעון מלאכה, כשרואים שדבר שאינו מסוים, דבר שאינו ניכר לעין, בסופו של דבר אפשר לקבל מנוכרים. אומרת גמרא, הטיב רבי יוסי בר רבי בון, והתניא נערכים ועורכים, לא לבדק הבית עינון, יותר מזה, כאילו, מקשים עוד יותר. הרי למדנו במשנה בערכים שהנוכרים נערכים לפי רבי מאיר, ועורכים לדעת רבי יהודה. והרי ברור שנדרי ערכים, לאן הולכים? לבדק הבית. דמי נדרי ערכים הולכים לבדק הבית. איך תרצנו שם? איך מה דעת אמר תמה? לשמיים הוא מתכוון, ומהן באים לבדק הבית. איך תרצנו שם? כנראה שתרצנו שם, שמכיוון שהגוי מתכוון לשמיים, כלומר, כשהגוי אמר ערך פלוני עליי, הוא לא התכוון שדווקא הדמים ילכו לבדק הבית. הוא התכוון באופן כללי שישתמש בזה לצורך גבוה, לצורך בית המקדש. הוא לא יודע בדיוק מה יעשו עם זה בית המקדש. זה הכוונה, מאליהן הם באים לבדק הבית. הם מגיעים מעצמם לבדק הבית. כל האיסור לקבל דמים מגוי שהוא לבדק הבית, זה כשהוא נודע בפירוש שהוא לצורך בדק הבית. גם כאן נגיד אותו דבר, כן את אמר, אחר כך נאמר גם כאן, השמיים הוא מתכוון, ולא לבדק הבית, ומאליהן הם באים לכלי שרת. הגמרא מביאה את המקור של רבי שמעון מלאכה, רבי שמעון מלאכה פתר לה, לא לכם ולנו, לבנות בית ללוקם, לומד באמת מהפסוק בעזרה שראינו, שמשמע פשוט הפסוק שאסור לתת להם שותפוי בית המקדש, גם בתחילה, גם בסוף, גם דבר מסוים, גם דבר שאינו מסוים. שאל על פי זה רבי חזקיה, הוא אמר, אולי יש לפסוק הלכה ככה, רבי סימון שאל, מעתה, אחרי שאמרנו שלא מקבלים הקדש מנוכרי לבדק הבית, אולי גם לא מקבלים מהן לעמת המים ולחומות העיר ירושלים ומגדלותיה, הרי זה כמה שכתוב בפסוק בנחמיה, ולכם אין חלק וצדקה וזיכרון בירושלים, כמו שלמדנו לגבי תשובה של עזרה, כך יש ללמוד לכאורה מתשובתו של נחמיה. ראינו במשנה מחלוקת, מי שנותן סלע, כלומר ששווה שני חצי שקלים, אם הוא נותן עבור מחצי השקל עבור עצמו ועבור חברו, האם הוא חייב בכלבון אחד או שני כלבונות? אומרת גם, מה הייתה מדבר רבי מאיר? רבי מאיר אמר שחייב שני כלבונות, הרי אם זה חיוב על כלבון, זה משום שכר הפריטה, היה פה בעצם פריטת השקל פעם אחת. מספיק כלבון אחד. אלא אומרת גם, אמר רבי מאיר, כשם ששקלו תורה, כך כלבונו תורה. כלומר, כמו שהשקל שדה, שמוטל לאדם מהתורה להביא מחצית השקל, ככה כל פעם שיש מחצית השקל, מהתורה הוא צריך להוסיף כלבון. כסבר רבי מאיר, ונותן שקלו שלם, מילה, הוא נותן שקל שלם שיש בו בעצם שני מחצית השקל, הוא חייב שני כלבונות. ומה אמר כל אחד לפי רבי מאיר? אמר רבי מאיר, כמין מטבע של אש הוציא הקדוש ברוך הוא מתחת כיסא כבודו, וראה למשה ואמר לו, זה ייתנו, כזה ייתנו. צריך דווקא מטבע כזה, ולא ייגרע לעולם ממטבע כסף כמשקל מחצית השקל שהיה בימי משה, וכיוון שהמטבעות כאלה בימי משה היו מצויים עם קצת סיגים, או סליחה, בימי משה היה בלי סיגים, ואילו המחצית השקל בימינו יש סיגים, ולכן כדי להשלים את הפער הזה צריך תמיד להביא כלבון לדעת רבי מאיר. למדנו במשנה, נתן סלע ליטול שקל, כלומר נתן סלע שהוא שווה שני חצי שקל, על מנת ליטול עודף שקל, אז הוא חייב שני כלבונות. כמי זה? כתנא קמא או כרבי מאיר? אמר רבי אלעזר, רבי מאיר זה רבי מאיר. רבי מאיר אמר אחד שקל שהוא נותן ואחד לדברי תורה. כלומר רבי מאיר אומר תמיד צריך לתת גם חצי השקל וגם כלבון, ולכן כשהוא עושה פה נותן בעצם שני חצי שקל, וכדי לקבל עודף הוא צריך לתת אחד בשביל הפריטה ואחד בשביל עצם הזה שנותן מחצי השקל, צריך להוסיף כלבון. דתניא אלו חייבים בכלבון וכולי, כלבון אחד, ומאיר אומר שני כלבונות. אבל רב חולק על זה, רב אמר, דברי הכל היא. החלק הזה של המשל זה דברי הכל. יש פה כנס מיוחד של חכמים. אחד שקל שנותן ואחד שקל שנוטל. כלומר, הוא נותן סלע עם שני חצי שקלים, עצם זה שחצי הולך להקדש וחצי חוזר לו, יש פה כאילו שתי פעולות. אמרו חכמים, על שתי פעולות האלו הוא צריך לתת שני קלבונות. וזה אפילו דעת הנקמה. שוב, חכמים רצו להוסיף להקדש כנראה עוד דברים. כי באמת כשאדם עוסק בממון פרטי מול הקדש, צריך תמיד לדאוג להקדש ולא לממון הפרטי שלו. על דודתי דרב, אז אומרת כמו, לפי רב, שלושה קלבונות אינו. לפי רב, רבי מאיר, שהוא בדרך כלל חולק על חכמים, הוא אומר שצריך שלוש קלבונות. שניים בגלל הגזרה של חכמים על עצם הפריטה שיש פה שתי פעולות, ואחד כי הוא אומר כל פעם שנותן מחסה לשקל צריך קלבון, יש פה חיוב של תורה לתת קלבון. ואכן עתר בירמיה, ואמר רבי שמואל בר רבי יצחק בשם רב, שלושה קלבונות אינו, לדעת רב מאיר אכן יש פה שלושה, אחד שקל שנותן ואחד שקל שנוטל ואחד דבר תורה. עוד למד במשנה, שיש אופן של שותפות בין יורשים, שהם חייבים בקלבון, כשנותנים נניח סלע ביחד למחסה לשקל, אבל הם פטורים ממעשר בהמה, וכמו שכבר הסברנו במשנה, הגמרא כאן גם מבארת איזה אופנים יש כאן. האחים השותפים, האחים שמשותפים בנכסים שירשו מאבא שלהם, מה המקרה שהם חייבים בכלבון אבל פטורים ממעשר בהמה? זה הכוונה, חלקו ואחר כך וחזרו ונשתתפו. כלומר, הם חילקו את הנכסים שירשו ביניהם, כבר חילקו את זה לשני, שלמה, בלי בתים שונים, אבל אחרי חזרו ועשו שותפות. מכיוון שכבר חילקו את הנכסים, הם נחשבים כשני זרים שעשו ביניהם שותפות. וכשעושים שותפות, אז כשנותנים סלע בשותפות, צריך לתת ביניהם כלבון אחד לדעת הנקמה. לא לפי רבי מאיר. אבל מעשר במה פטורים? מדוע חז"ל דרשו על פסוק אשר יהיה לך, שרק בהמות שהן לגמרי שלך, אבל שהן חייבות במעשר במה, אבל אם שייכות לשותפים, פטורות ממעשר. מה המקרה ההפוך? שחייבים במעשר במה ופטורים לכלבון, זה שעדיין לא חלקו. כשעוד לא חילקו את הנכסים ביניהם, שני האחים, אז בעצם זה לא נחשב, כי בחולמות שהם בעצם, הם יכולים לקחת מהנכסים, כי הם כבר ירשו את אביהם, אבל כל הנכסים נחשבים תחת בעלות אחת, בעלות של האב, כי הם עוד לא חילקו את זה ביניהם. ולכן כאילו האב עדיין קיים, למרות שהוא כמובן נפטר, ולכן כבר ירשו את הנכסים. יש לאחים זכות מכוח הירושה. ולכן, בהמות שתחת שותפות כזאת חייבות במעשר בהמה, כי זה נחשב כאילו של אדם אחד, של האבא שהוא נפטר. ולכן אין פה שותפות. ואם נותנים סלע מאידך גיסא, אז שניהם פטורים לכלבון. כי נחשב כאילו אבי נותן מחצית השקל עבורם במתנה, ולמדנו כבר, אם מישהו נותן עבורם במתנה, אז פטורים מכלבון. הגמרא עכשיו מביאה מחלוקת לגבי אחים שהשותפים שחלקו וחזרו ונשתתפו. אמר רבי אלעזר, והן שחלקו גדיים כנגד תיישים, תיישים כנגד גדיים. אבל אם חלקו גדיים כנגד גדיים ותיישים כנגד תיישים, הוא חלקו משעה ראשונה. אומר רבי אלעזר, יש חילוק. כל מה שאמרנו שאחים השותפים שחלקו ואחרי זה חזרו ונשתתפו, הם פטורים מעשר בהמה, כי יש פה שותפות עסקית, ואין כאן כבר דין ירושה, זה רק שהם חלקו בין עצמם את הירושה באופן של שווי הבהמות. אח אחד נתן את כל הגדיים כנגד שווי של התיישים וכן הפוך. אז כאילו כל אחד קנה מאחיו את חלקו במין הבהמות שקיבל. אחרי זה חזרו והשתתפו, זה פה עסק רגיל של שותפות. אבל אם חלקו מראש כמו הירושה, כל אחד זכאי לחצי ממה שיש. ובעצם נתן כל אחד גדיים כנגד גדיים, תיישים כנגד תיישים. כלומר, אז אנחנו אומרים יש ברירה. התברר למפרע שכל אחד נטל את החלק שלו, זה בעצם היה החלק שלו מראש, מהשעה הראשונה לכך. ואין פה קניין, ויש פה עדיין תורת ירושה. ממילא גם באמת, יש פה עדיין ירושה ולא שותפות, ממילא גם חיימים במעשר בהמה. אבל רבי יוחנן חולק לזה. אמר רבי יוחנן, גם כשמתחלקים האחים כמו ירושה, שווה בשווה, לא אומרים יש ברירה, אלא אפילו חלקו גדיים כנגד גדיים, תיישים כנגד תיישים, כלקוחות הם נחשבים, כלומר הם נחשבים עדיין כלקוחות, כאילו קנו כל אחד את החלק, את חלקו במין הבהמות שקיבל מאחיו, ופטורים למעשר, כפי שכתוב במשנה בבחורות, כי ההוא יתניין תאמן, הלקוח, מי שקונה בהמות, ושניתן לו במתנה, פטור למעשר בהמה. עוד למדנו במשנה, לכאורה למדנו כאילו שני מצבים במשנה, אחים השותפים, אופנים שמחייבים במעשר בהמה, פטורים מכלבון, או ההפך. אבל יש גם אופנים שחייבים בשניהם, או פטורים משניהם. רבי חייא אמר רבי ירמיה ביי, ולמה ליתנא אמרין, למה לא כתוב במשנה פעמים שהם חייבים בזה ובזה, פעמים שחייבים גם בכלבון וגם מעשר בהמה, פעמים שהם פטורים מזה ומזה. איך רבידא שואלת הגמרא, מה בדיוק המקרה שהם חייבים או פטורים מזה ומזה? אומרת הגמרא, חלקו הנכסים ולא חלקו את הבהמה, חייבים בזה ובזה. אם האחים חלקו את הנכסים, הכספים, ושוב חזרו והשתתפו, אבל לא עשו את זה דנים הבהמות, אז חייבים בזה ובזה, חייבים מחצי השקל, הם חייבים בכלבון כמובן, כמו כל שותפים. אבל מעשר בהמה הם גם חייבים. כי כמו שאמרנו, הם לא חילקו עדיין את הבהמה, את הבהמות. ממילא, הבהמות עדיין בחזקת אביהם. הם פה שותפות לבהמות. אם הפוך, חלקו את הבהמה, אבל לא חלקו את הנכסים והכספים בכלל, אז פטורים מזה ומזה, פטורים גם מהכלבון, ופטור, כי האבא כאילו נותן להם במתנה, נותן את הכלבון עבורם במתנה, ופטורים ממעשה בהמה, כי הם דין שותפים בזה. והגמרא מבהירה, מה המקרה שחילקו את הבהמה ולא חילקו את הנכסים שפטורים מזה ומזה? אמר במען הדוואד, אמר, מה שאתה אומר, שאם חילקו את הבהמה ולא חילקו את הנכסים פטורים, בשלא הייתה בהמה רוב, זה כשלא היו בהמות רוב הנכסים שהרשו מאביהם, אלא היו מיעוט, או שווה בשווה. לכן, אף על פי שחילקו בבהמה, עדיין פטורים הם מהכלבון. אבל אם הייתה בהמה רוב, אם הבהמה בעצם זה רוב נכסי אביהם, אז הולכים אחרי הרוב, הבהמות הן עיקר הנכסים, מכיוון שבעצם חלקו בעיקר נכסים, כאילו חלקו בכולם, וחייבים בכלבון. עוד שואלת הגמרא, רבי אבין אמר, רבי שמעי בעי, שאל, מפני שעשית כאדם אחד אצל מאסר בהמה, פוטרו מן הכלבון? כלומר, במקרה שהאחים לא חילקו את הירושה. אמרנו, מחייבים במעשר בהמה, אבל פטורים מן הכלבון. אמנם חייבים במעשר בהמה, נחשב כאילו הוא עדיין נכסים של האבא, זה מובן, זה לא חומרה. אבל האם אומרים את הסברה הזאת גם לכולה? נחשבים כביכול כאדם אחד, לכן פוטרים אותה מהכלבון? זו השאלת הגמרא. אמר ללאו שניא, אם אתה לא שונה את הדין שהוא נותן סלע אחת שלמה? כמו שאמרנו כבר, כמו שאדם אחד נותן סלע בשביל מישהו אחר, גם כאן כאילו האב עצמו משלם את הסלע עבור בניו, לכן פטורים מן הכלבון. אומרת הגמרא מעתה אפילו חלקו וחזרו והשתתפו, פטורים מן הכלבונים ככה. גם כשאחים, אחרי שחילקו, חזרו והשתתפו מהכלבון, היו פטורים מן הכלבון. כלומר, חזרו והשתתפו בירושה, יהיו פטורים מן הכלבון. כשחוזרים ומשתתפים, אנחנו יכולים לומר, תשמע, חזרה בדיוק את התפוסה הראשונה, כי היא ויכול הנכסים אלו עדיין נחשבים של האבא, והוא נותן את הסלע עבורם, והוא למדו במשנה אותי, חייבים בכלבון, פטורים מעשר בהמה. על זה אנחנו אומרים, וזה כבר בעצם הסברנו במשנה, רבי בא בשם אבא ברבונה, הוא שני אחים שירשו את אביהן, היא שני גיסים שירשו את חמיהן. השני אחים אלה שירשו את אביהן וחילקו את הנכסים וחזרו והשתתפו, הם נהיו שותפים גמורים, עסקיים, ולא שני אחים שיש להם ירושה משותפת. בדיוק כמו שני גיסים שירשו את חמיהם. הרי זה ברור ששני גיסים שחילקו את הנכסים שירשו מהחמיהם וחזרו והשתתפו, זה אנשים זרים שעשו שותפות. אותו דבר גם האחים. ולכן אין לזה כבר שייכות לנכסי אביהם, מילא חייבים בכלבון ופטורים מעשר בהמה. הגמרא מסיימת את הפרק פה בשאלה, מה היה השימוש שנעשו בכלבונות האלה, בכסף מהכלבון? להיכן היו כלבונות נופלים? לאיזה צורך היו משמשים? רבי מאיר אומר לשקלים, בדיוק כמו השקלים, מחצי לשקל, לקורבנות ציבור. רבי אלעזר אמר לנדבה, היו קונים הם עולות נדבה לציבור. רבי שמעון שזורי אומר ריקועי זהב, היו עושים מהם זה טסים דקים מזהב, וציהם היו שימשו לציפוי לבית קודש הקודשים. בנאזה אומר לו משהו הרבה יותר פשוט והרבה יותר הגיוני לפי ענייננו, שולחנין היו נוטלים אותם. עצם אנשים שהיו צריכים להיות לשבת בדוכן ולפרוט את הסלע ואת השקל לשני חצי שקל, היו נוטלים, זה היה השכר שלהם, הכלבונות האלה. ויש לו מהוצאת דרכים, הכלבונות האלה שימשו לאלה שהיו צריכים מהוצאת דרכים, הוצאת הדרך של השולחנים האלה שנסו למקומון, מהכל למקום, אז הוצאת הדרך, הוצאות הנסיעה, היו מהכלבונות האלה. סיינו פרק ראשון בשקלים, ברוך השם, הדרן הלך פרק באחד באדר, ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.